אנחנו נמשיך במאמרי הרמח"ל, נעשה כרגיל, נרענן את זיכרוננו, מה למדנו קצת לפני, כן? שאנחנו תמיד עושות את זה ככה שנזכור מה, איפה אנחנו נמצאים. אז הפרק האחרון שלמדנו זה כריתת הטומאה, שבעצם אנחנו יודעים, יהיו תיקונים לכל הקלקולים של הגלות, ואחד הדברים שיקרו, זה באמת שתהיה קריטה של האילן של אילנות הטמאים. אנחנו יודעים שיש אילן אחד שהוא עץ החיים, ויש את האילנות הטמאים, שזה יותר ליודעי חן, יודעי חוכמת נסתר, יודעי סוד. יש 70 אילנות של חול, ויש אילן אחד של קודש, שזה עץ החיים. והרב הסביר לנו, הרמח"ל הקדוש הסביר לנו בעצם, בעקבות החטאים הייתה הסתבכות של אילנות הטומאה, בשיחה, באילן הקדושה, בעץ הקדושה. שזה בעצם סודות עליונים, אנחנו לא כל כך ניכנס לזה כרגע, כי יש לזה המון הסברים, חודים שעץ החיים זה מבנה של 10 הספירות, ושבעצם הבורא התברך עשה לנו בתק, זה לעומת זה עשה השם, אז אנחנו יודעים שגם גם כן בצד מצד הטומאה, ואחד הדברים שיעשו, זה בעצם שתהיה הפרדה. תהיה הפרדה בין הטומאה לקדושה, תהיה קריטה של השרים, השרה של האור מייניקת הקליפה, כי אנחנו יודעים שבעצם מה שהיה עד עכשיו זה שכל פעם שחטאנו, נפלנו עמוק יותר לקליפות, נכון? ואז הקליפות בעצם יותר מקיפות את האדם, ולאדם יותר ויותר קשה לצאת מהם. ואנחנו גם דיברנו על העניין הזה של הנשמות שתקועות בקליפות ולא יצאו עד שלב הזכירה. כן, אבל על מה שהוא מדבר פה, ונגולו כספר השמיים, זה... הסרת האור מייניקת הקליפות, ספר מלשון כפר, גבול, כפר זה גבול בארמית. אז אנחנו יודעים שתהיה הגבלה של ההשפעה הזאת בעולם, ומה שיקרה זה שהטומאה לגמרי תיקרת מן העולם. זה בעצם השלב שדיברנו עליו בשיעור הקודם. אנחנו נמצאות במאמר שנקרא פורה דרכתי, בו יעמיק רבנו בעניין קריטת הטומאה כפי הנלמד בנביא ישעיה, ואמת סוד גדול הוא מאוד ומושרש בעומקי החוכמה, על כן צריך שתהיה מבין היטב. אז בעצם כבר הרב מתחיל ואומר לנו שמדובר פה בסוד גדול שמושרש בעומקי החוכמה, עומקי החוכמה, כפי שאמרתי, ליודעי חוכמת חן, חוכמת נסתר, זה החוכמה שהוא מדבר עליה. ולכן צריך שתהיה מבין היטב, הכוונה להתבונן היטב לעומק של הדבר, כי זה לא בפשט. אז הוא אומר, מראש אני הולך לרמוז לכם כמה רמיזות, והמבין יבין. מי שמבין את העניינים מבין, ומי שלא לא. אז הוא אומר, פורה דרכתי לבדי ומאמים, אין איש איתי ועדרכם, וכו'. ויז ניצחם על בגדי וכו'. אז הוא בעצם מביא פסוק מישעיה סמך ג' והוא מסביר שיש סוד מאוד מאוד גדול בתוך המשפט הזה, שבתוכו יש הרבה סודות על ביאת הגואל, כן? מי זה בא מאדום? אז אנחנו יודעים שיש לנו את המשפט מי זה בא מאדום, חמוץ בגדים, מבצרה, נכון? אז בוא נסביר מה זה, מי זה בא מאדום? חרב דם טהור. חרב דם טהור, כתוב כאן. ואתה אפרש לך העניין היטב. והוא מה שאמר כאן הנביא. חרב להשם מלאה דם. והבן היטב, כי תוקף הדין הקשה הוא דם. והנה זה זמן המלחמה הגדולה, הוא שתילחם הקדושה עם הטומאה. ובהתעורר אלה כנגד אלה, יעפילו שרי הטומאה להתחזק. ובהתחזקם נמצאת הטומאה קשה מאוד, והידם תמה, ועל כן הכינה הקדושה לזאת בראשונה, ועל כן נמלאת החרב דם, והוא דם טהור, נגד הדם התמה להכניעו מאוד. אז אוקיי, אז אנחנו יודעים שהוא מדבר פה על דם, אנחנו מבינים שיש פה משמעות עמוקה יותר, הוא בטח לא מדבר על דם גשמי, שיהיה דם בשמיים, שילחם דם קדוש עם דם טהור, כן? יש לזה עומקים. חרב להשם מלאה דם, אנחנו כבר מבינים שזה בא מתוך המשפט מי זה בא מאדום. שמי זה בא מאדום? השם. למה? רוצה לנקום נקמת דם ליבו. עוד פעם העניין של דם, נקמת דם ליבו. כן? חרב להשם מלאה בדם. הוא המשך הפסוק שהובא לעיל בתחילת הפרק, ונמקו כל צבא השמיים. רבנו יבאר את שאר הפסוקים במאמר הזה. אז הוא מסביר לגבי אדם. כשאדם של בעל חי יוצא החוצה, חיותו מצטמצמת עד שלבסוף הוא מת. גם הצבע של אדם הוא אדום, אוקיי? שגם כלול בתוכו אותיות דם. נכון? אדום, יש לו מילה אדם. מורה בכל העולם על מצב של חירום וסכנה, או על הצורך לעצור ולא להמשיך ללכת הלאה, כמו ברמזורים. ולכן עשיו הרשע מסמל לתוקף מידת הדין הנקרא אדומי, מלשון אדום ודם, נכון? אדום ודם. אז שוב, אנחנו מבינים שיש פה את מידת הדין, כי מה מייצג לנו את הקו שמאל? אדום. זה צבע של דם, צבע של יין. דיברנו על זה רבות. אז מה בעצם הוא בא להגיד פה? הוא מסביר שיש איזשהו דין, אוקיי? הדין הזה הוא נקרא תומעה, דם תמה. הבחינה הזאת, בחינת דם תמה, כן? הדרך להילחם בו זה באותה מידה מצד הקדושה. הרב מסביר פה שבתקופה הזאת תהיה החמרה של המצב בעולם, שיהיה בחינת הדין, אוקיי? זה יהיה הזמן שהקדוש ברוך הוא יעשה את הדין שלו. אז הוא מסביר את זה כמו על בעל חי, שכשבעל חי מאבד את הדם הוא בסוף הוא מת, גם הצבע נהיה אדום יותר, נכון? אז בגלל שעשיו הוא בחינת מידת אדום, נקרא אדומי, מלשון אדום ודם, כמו שלמדנו, אז זה מידה כנגד מידה. וזה ידוע שדרך התומה להתחזק, כאשר מתקרב יום אבדתה. מה הכוונה? שכשהקליפה יודעת שסופה לבוא, כן? הקליפה יודעת שזהו נגמר לה הזמן, אז היא מתחילה בפרפורי הכסיסה שלה להילחם חזק, 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 חזק. ואיך אנחנו רואים זאת בפועל בימינו? אנחנו רואים שקם בן אדם שהוא מהצבא האמריקאי, שהיה whistleblower, whistleblower בעברית זה השורק במשרוקית, הכוונה זה אנשים שחשפו שחיתויות, חשפו כל מיני דברים ממסדיים, סודיים, ומה שהרמח"ל מסביר ברוחניות, שהוא כתב שיקרה לפני כל כך הרבה מאות שנים, תראו איך זה מתגשם בימינו היום. שבאמת סיפרו לנו ככה שיש להם תוכנה כזאת שנקראת שעון החול, שהם יכולים לראות לפי התדר, לפי הוויברציה, הם יכולים לראות מה קורה בעולם ואיך מהלכים שהם עושים יכולים להשפיע קדימה, ושיום אחד הם באו אליו ככה מבועלים, כי הוא היה באמת בתפקידו שם בצבא היה להיות בעצם פותר בעיות, ה-problem solver של ה... כל מיני תוכניות סודיות של הצבא האמריקאי, והוא באמת סיפר שהוא לא הבין מה הפאניקה סביב הנושא הזה, ולמה הם הזמינו אותו בכזאת נחיצות סודית, והוא פשוט הבין, הוא מספר שהוא, אחרי שהוא חקר את התוכנה הזאת לעומק, והוא הבין בעצם שמה שקורה זה שהחל משנת 2012, לא משנה מה הם בעצם משנים במציאות, התוצאה מגיעה לאותו דבר, וזה התפתחות רוחנית גלובלית, איזשהו אירוע גדול, גלובלי של התעוררות גדולה שכל האנושות מתעוררת בבת אחת ושזה בלתי נמנע ולכן הם היו בפאניקה כי הם הבינו שזה הסוף שלהם זה לא סוף העולם כמו שהוא חשב הוא אמר מה קרה בטח זה סוף העולם הוא אמר הבנתי שזה פשוט סוף העולם שלהם אז סיפרתי לכם את זה בעבר אז ככה זה מתבטא היום ברמה הפיזית אנחנו רואים אנחנו שאלנו את עצמנו שאלה בשנתיים האחרונות אני זוכרת שהרבה אנשים שאלו גם את השאלה הזאת גם אני שאלתי אותה למה הם עושים כל כך הרבה טעויות? משרד הבריאות מפרסם פוסט על תופעות לוואי, 27,000 אנשים כותבים תגובות עם תופס שחרור שלהם, מסבירים שסובלים מתופעות לוואי ושאף אחד לא יתפשר אליהם לשאול כלום, ומוחקים להם את התגובות, נכון? זאת אומרת, אנחנו מבינים שיש פה איזושהי פשלה מאוד מאוד גדולה של אנשי היחס שלהם. זאת אומרת, אנחנו מבינים שמתי בן אדם עושה טעויות? כשהוא בלחץ. בן אדם עושה טעויות כשהוא בלחץ. ולכן אנחנו מבינים שכל מה שקורה היום, אחד לאחד.
השם גם מסדר את זה שאנשים יפלטו.
איך הוא מסדר את זה? מה למדנו מהרמח"ל? איך זה קרה? איך? בשלב הפקידה, מאמי. נכון? בשלב הפקידה. נכון. אז לפי הרמח"ל, שלב הפקידה היה 2020. כשהשקר התחיל לגבור, כי הם נכנסו לפאניקה, זהו, הם ידעו שהזמן שלהם קרב ובא, אין להם זמן יותר. אז הם התחילו לצאת בתוכניות מאוד מאוד ככה בפול גז, מה שנקרא, ועשו הרבה טעויות. והטעויות האלה נובעות מלחץ. והלחץ הזה נובע מתוך זה שהם יודעים שזמנם נגמר. זמנם תם. החגיגה שלהם פה בעולם הזה נגמרה. סתו. הם כבר יודעים את זה. אז כפי שכתב הרמח"ל הקדוש, שכידוע שדרך חתומה להתחזק, כאשר מתקרב יום עבדתה, ומתחזקת לקראת יום האובדן המוחלט שלה מן העולם. ולכן אנחנו רואים את ההתגברות של הרע, ויש לנו הרבה יותר יצר הרע, כל השנתיים האחרונות אנחנו עברנו תהליכים אישיים לא פשוטים, נכון? תהליכים של התפתחות אישית, שהיו לא פשוטים, חלק מהתפתחות זה גם לעבור כל מיני התבחששויות עם עצמנו, וכל מיני תהליכים עם עצמנו, ולא תמיד זה, כן, זה ורדים ושושנים. התפתחות מלחמה ועבודה. אז אנחנו מבינים שהחרב של השם היא חרב מלאה דם ההרוגים. על כל הסבל הרב שקרה לעם ישראל לאורך כל הדורות, כן, שהקדוש ברוך הוא כתוב שהוא לובש את החלוק הלבן שלו, ובא לנקום נקמת דם ליבו. ותדע מי הוא זה החרב, כי הוא משיח בן יוסף ושורשו עליו, שעליהם כתוב מי זה בא מאדום, כמו שהזכרתי למעלה. נכון? אז אנחנו מבינים שהמשפט הזה נאמר גם על הקדוש ברוך הוא, והוא גם, אנחנו למדנו שהוא מתפרש גם על משיח צדקנו, משיח בן דוד, משיח בן יוסף. אז הוא רוצה לומר שהחרב של השם בפסוק הזה הוא ממשיח בן יוסף עם שורשו. זאת אומרת, לקדוש ברוך הוא יש חרב שנקראת משיח בן יוסף. והוא ממשיך ואומר, פודה דרכתי לבדי, זה נקמת הקדוש ברוך הוא, והשכינה ממקומה רואה בנקמה, בנקמה אשר ינקם המלך באויביה. והשכינה ממקומה רואה בנקמה אשר ינקום המלך באויביה, והנה אז ידרוך המלך הפורה הזאת. אז הוא מסביר שכמו שכתוב, שכי יום נקם בליבי, והשכינה תראה את הנקמה הזאת. זאת אומרת, כמו שהסברתי, שדי, הגיע הזמן לשים סוף, לכל הפעלולים, מה שנקרא עד מתי רשעים יעלוזו, העולם הזה קיבל תקציב של זמן מסוים, שבו אנשים התפרעו להם בכיף, בחינת פרעור, ויש זמן של דין, זה מה שנקרא, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, נכון? שזה היום הדין הגדול והנורא, שאנחנו יודעים עליו בספרים הקדושים, ובכל התרבויות אפילו יודעים על היום הדין גדול והנורא הזה, זה נקרא The Judgment Day, כן? יום הדין, אפילו סרטים עשו על זה. אז אנחנו מבינים שזה צריך להגיע. הוא מסביר שהיינו המלך תפארת יעשה נקמה על ידי החרב של משיח בן יוסף. אוקיי? Okay? והשכינה תראה את אותה נקמה. וכך מבואר בדברי רבנו שכתב בשם המגיד באוצרות שבגאולה העתידה הקדוש ברוך הוא בעצמו ינקום מעובדי עבודה זרה, ולא כמו בגאולת מצרים שזה היה על ידי השכינה, ועל כן כתוב דרכתי לבדי שהקדוש ברוך הוא יעשה הנקמה לבדו, והשכינה תראה אותה מבחוץ, עיין שם עוד. ולפי זה מי שכתוב כאן שהמלך ידרוך הפורה, רוצה לומר החרב של המלך משיח בן יוסף. זאת אומרת, משיח בן יוסף הוא סוג של חרב של הקדוש ברוך הוא לבצע את השליחות הזאת, אבל אנחנו מבינים שהיום הזה הוא יום נקמת דם ליבו של השם, זה יום שבו בעצם הקדוש ברוך הוא יעשה את הצדק שלו חתו לתמיד. ואומר ויז ניצחם על בגדי, הטוב של הקליפה. אז הסברנו שבהיות הקליפה מתגאה בעצמה, כך הנה היא לא תעצור כוח ולא תוכל לעלות, אך החלק הטוב אשר שבא והוא אל, כן? אנחנו יודעים. איך אומרים את השם של השטן? סמך מם ואלף למד, נכון? סמך מם ואלף למד, זה השם שלו, אנחנו רק לא מבטאים אותו. אז זאת אומרת, הסמך מם הוא מלאך, בגלל שיש בו את המילה, כל. אלף למד זה כל, נכון? אז את זה הוא הולך להפריד, הוא הולך להפריד את הטוב מן הרע. כל הבירור הזה, איך זה הולך להתבטא? אנחנו מבינים שכל דבר בעליונים הוא מתבטא בתחתונים. ברגע שהקדוש ברוך הוא מבצע את הבירור הזה ואת כל המלחמה הזאת ברמה הרוחנית למעלה, זה מתבטא אצלנו גם למטה, זה אומר, אנחנו גם נרגיש את זה בכלים הרוחניים שלנו, אנחנו נראה את זה מתבטא בטלוויזיה, במה שקורה ביום יום שלנו, זה ממש הולך להתבטא במציאות בכל צורה אפשרית. אז הוא מסביר על היסוד הזה שמבואר בשלה הקדוש, שכאשר יתבטל הסמך מם, דיינו המרירות של הסמך מם, יישאר האלף למד, דיינו הקדושה, אולם על ידי בקהלת יעקב שמביא שיטה אחרת, שרק המם ינטל ממנו, ויישאר סמך אלף למד, שהוא שם קדוש מעין בית שמות. סמך אלף למד זה אחד השמות הקדושים, אנחנו יודעים שזה אחד מהצירופים לפרנסה, כשאנחנו אומרים פותח את ידיך, אנחנו מכוונים על פי א' י', שזה ראשי תיבות פותח את ידיך, חף סף חף, סופית, שזה גם סופי תיבות, וסמך א' למד, שזה שם מעין בית שמות, עין בית זה 72 שמות הבורא, שזה בעצם השמות של שלושת הפסוקים שנמצאים בפרשת מתות, נכון? בחציית ים סוף, של ויסה, ויית, ויבוא, כן? ויסה, מלאך האלוקים ההולך בפני מחנה ישראל, וכו' וכו'. שלושת הפסוקים הללו בשילוב, מצירוף מסוים של סדר מסוים, הם יוצרים את ה-72 שמות. אז זה שם קדוש מאוד. לכן יש השערה שהוא יבטל רק את המם שבו. כן? וראוי לציין כאן לדברי הכתבים, שעיקר איסור זה של הזכרת אלוקים אחרים, הוא שלא יזכיר שמו סמך מם ואלף למד, הנקרא אלוקים אחרים כנודע. למה הוא נקרא אלוקים אחרים? למה הסמך מם נקרא אלוקים אחרים?
זהו כוח שני, זה לא הכוח האמיתי.
מה זאת אומרת?
יש רק אל אחד, ולא כל השאר הם אחרים.
יפה, נכון. זאת אומרת, זה פירוש יפה, נכון. זאת אומרת, כל מה שזר להשם זה עבודה זרה. אבל למה דווקא השטן נקרא אלוקים אחרים? מי הופך אותו לאלוקים?
כי הוא בדיוק מתנגד לאלוקים.
הוא לא מתנגד לאלוקים. הוא לא מתנגד לאלוקים.
לא, הוא גורם לנו.
הסמך מם...
הוא עושה את העבודה שלו נאמנה.
נכון. הסמך מם הוא מלאך.
האגו עושה אותו כאילו כמו אלוהים?
לא, לא. בוא ננסה שוב. אנחנו אמרנו ככה. כל עבודה רוחנית שהיא זרה לעבודת השם, היא נקראת עבודה זרה. אז אפשר להגיד מה שחני אמרה, שהוא נקרא אלוקים אחרים, כאילו כי הוא אחר, הוא זר להשם. אבל זה לא סיבה. אז למה לא אמרו על הבודה שהוא האלוקים האחרים? למה דווקא על הסמך מם? מכיוון שהסמך מם יש לו את הרשות, אשתו זאת למד יוד למד יוד תאף, שגם את שמה אנחנו לא אומרים, בטח לא אחרי השקיעה, נכון? יש להם את הממלכה שלהם של 10 הספירות את התומעה, והם מתמאים בני אדם. למד יוד למד יוד היא הולכת ואוספת את הזרע מהגברים, ועושה מהם שינדלדים, כן? היא גורמת לגברים לעשות זרע לבטלה, והסמך מם אחראי לכל המחלות, מלחמות, מריבות, אוקיי? והיא אחראית לכל עבירות המין. אז מי בעולם הזה עובד אותם? דווקא אותם, את הסמך מם ואשתו. נכון שיש כת כזאת שעובדת את השטן? אז זאת אומרת, אנחנו מבינים שיש פה... יפה.
כן.
זאת אומרת, אנחנו מבינים שהעולם נחצה לשתיים. הוא נחצה לעובדי אלוקים, לאנשי האלוקים, ולעובדי השטן. נכון. והתורה מלמדת אותנו באופן חד משמעי ומפורש, שיש דבר כזה, הפרי מייסון, רבי נחמן כתב עליהם, הצדיקים רבים נלחמו בהם, כולל האדמו"ר הזקן, נכון? אנחנו מבינים שיש פה, קבוצה של אנשים שמייצגת את הטומאה, כי כל מה שמשתקף למעלה גם משתקף למטה. וכפי שיש נשמות שהן תאורות ומשתקפות גם פה בטוב, ככה גם נשמות לא טובות, הן יורדות לפה ומוסות לא טוב. הם מייצגים, הם זרע המלאק מה שנקרא. אז הוא מסביר פה, שבהיות הקליפה מתגאה בעצמה, כך היא לא תעצור כוח ולא תוכל לעלות אך. החלק הטוב שבא הוא האל מהסמך מם מתוך קפיצת הטומאה שכפה ירד, זה יהיה נמשך אחר הבגדים, כי הוא לא ירד. והרב ירד ולא יוכל לעלות. ועל זה הטוב נאמר, ויז נתחם על בגדיי, כי זה כוחם וכל תוקפם. והנה אחר כך יתארו עוד הבגדים מן הטומאה, וישאר הטוב בסוד הגרים הגרורים שאמרתי למעלה. אז מה הסברנו בעצם? הסברנו שכל דבר שקורה ברוחניות, מה שהרמח"ל בעצם מסביר לנו פה ברוחניות, הוא מתבטא בגשמיות. איך הוא מתבטא בגשמיות, אנחנו כבר נראה את זה בטלוויזיה. מכיוון שהתומה עולה ומתחזקת, כן, גם כנגד זה אנשים מתחילים לחזור בתשובה, כי אנשים מתחילים להתעורר ולראות את האמת, ולכן כל הדבר הזה יגרום לאיזושהי נעירה, ניעור של הסמך מהם, מהבגדים, כן? בגד מלשון בוגד, שהוא גם מחסה וגם מגלה, והבגדים שלנו, אנחנו מבינים שבגד זה לבוש, כן? אז אומר, ואחר כך יתארו עוד הבגדים מן התומה. וישאר הטוב בסוד הגרים גרורים. זה בחינת הבגד. אומר, הגרים גרורים שאמרתי למעלה. דיברנו על הגרים גרורים, שגרים גרורים זה כל אותם נשמות שזכו לראות בגאולה, לחזות בה, לראות בגדולתו של עם ישראל, לראות את האמת, ומפעד זה הם הופכים להיות גרים גרורים, שהם באים ונגררים אחרי עם ישראל לשרת בקודש. שהם מבינים לבד שעצם זה שהם יעשו לנו טוב, הם ישרתו בעצם את הקדוש ברוך הוא, ולכן הם ירצו לבוא וללמוד מאיתנו תורה, והם יקראו גרים גרורים. אז הוא מסביר ככה, והנה אמר, תירותה בשמיים חרבי, כי היא תעשה הנקמה למעלה בראשונה, ואחר כך למטה, ובחרב ההוא ייפולו גם שרי האומות, גם הסמך מהם וגם למד יוד למד יוד תף, ומוסר כלימתם. ולכן אמר, וירדו רעמים אפם ופרים עם אבירים, והם סמך מהם ולמד יוד למד יוד בראשונה, ואחריהם שני השרים הגדולים, בשרי המשחית, שר עשיו ושר ישמעאל, כי כבר ברדת אלה ירדו אחריהם מעצמם כל שאר השרים אשר תחתיהם לימין ולשמאל. וזה נתבאר במקומות אחרים רבים. זאת אומרת, הרב פה לא מעריך בכל ענייני עץ החיים בהסתעפות של הענפים, אז אני רק אסביר את זה בקצרה. אנחנו, כפי שאמרתי מקודם, יש את עשר הספירות דקדושה ויש גם עשר ספירות דטומאה, ומתחת לסמך מם ולמד יוד, הם כאילו לכאורה המלכים של הממלכת של התומעה, ותחתיהם יש להם הרבה שרים, הכוונה שכל השדים ומזיקים וכל כן, כל אלה למיניהם נמצאים תחתם, והם שולחים אותם למשימות, מה שנקרא. אותו דבר, כמו שיש בצד הקדושה, שהקדוש ברוך הוא יש לו מלאכים, והוא שולח אותם לעשות מלאכתו, גם לסמך מהם יש את העזרה. ובחרב ההוא יפולו גם שרי האומות וגם הסמך מהם וגם למד יוד, וירדו רעמים עמם ופרים עם אבירים, והם סמך מהם ולמד יוד בראשונה, ואחריהם שני השרים הגדולים בשרי המשחית. זאת אומרת, הם יפלו קודם, קודם כל היצר הרע, קודם כל הכוח של התומעה בעולם יקרת לחלוטין, וכנגד זה, בגלל שקרתו את השורש של האילן, כל הענפים כבר יפסיקו לקבל חיות. זאת אומרת, גם כל השינדלדים. ואם אנחנו נתאר את דברי הרמח"ל, כמו בסרט מדע בדיוני, שזה לא מדע בדיוני, זה מדע מציאותי, אבל זה הולך להיות בערך כמו למשל, שבשנייה אחת, הקדוש ברוך הוא מנתק את המכונת הנשמה, ופתאום בום, כמו בסרטים, שפתאום כולם נופלים למטה כזה, ונמגים ונעלמים בבת אחת. אז ככה זה יהיה. זאת אומרת, ברגע שהוא מחבל להם את השלטר, מה שנקרא, אז כבר לא תהיה להם חיות, וזה אומר שזה גם מתבטא אצלנו בעולם, אנחנו לא נרגיש את היצר הרע יותר, אנחנו מבינים שיש פה עניינים רוחניים מאוד מיוחדים שיקרו. הוא מסביר שכתוב בכתבים, אמרו חז"ל, שהסמך מם הוא שרו של עשיו. אמנם מדברי רבנו נראה שהסמך מם הוא שורש השר. ואם כן, הוא רוצה לומר עוד שלמד יוד למד יוד, היא רק השורש של השר של ישמעאל, ורהב ריש ההי בית הוא השר עצמו כדאיתה בזוהר הקדוש, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ובספרים של מגלי העמוקות, של דן ידין ועוד, שזה ספרי קבלה וסודות. ואיתה במאורי אור שרהב והיא נוקבה דסמך מם. זה נקרא הנוקבה של הסמך מם, זה הנקבה של הסמך מם. אז רבנו מבאר שבשאר ספריו, הוא מסביר שלישמעאל יש כוח בימין, ולעשיו יש כוח בשמאל. זאת אומרת, כנגד למשל אברהם, שיש לו כוח מצד קו החסד שבקדושה, חסד הקדושה, ויצחק שיש לו כוח מצד גבורה דקדושה. כך גם בצד התומה יש את הכוח של ישמעאל, שהוא כוח הימין, ועשיו שהוא כוח השמאל. כן, ועומק העניין מבואר בספר מכתב אליהו, שכוחו של ישמעאל הוא החסד שבתומעה. דהיינו זנות, כי חסד, מה זה חסד? חסד זה הנאה, וכן, אנחנו מבינים שחסד של צד התומעה זה תמיד זנות. וכוחו של עשיו הוא הגבורה שבתומעה. למה למשל במבול הוא החליט דווקא לדון אותם במים, מים רותחים, כנגד מה? כנגד זה שזנו, ומה העניין של זנות? היא חסד לא מתוקן. מה זה חסד? חסד זה מים. נכון? אז זאת אומרת לכן, הם פגמו בחסד ומה שנקרא נענשו בחסד, בקו הזה. אז הוא מסביר שכוח של עשיו הוא הגבורה שבתומה, דיינו הגאווה והרציחה. מה שאנחנו רואים כמובן אצל הטרוריסטים, לא חסר דוגמאות, ושני הכוחות של עשיו וישמעאל הם השורשים לכל השבעים אומות. הוא כמבואר בתורת האגרה, איך כל שאר האומות יונקים מישמעאל ועשיו. ועל כן, פרי החג נחלקים לשתי קבוצות, עיין שם, והדברים מיוסדים על דברי הזוהר הקדוש ועל הכתבים כמובן. ולפי דברי רבינו, כוונת הפסוק היא שהרעמים, הוא מדבר פה על העניין של הרעמים, וירדו רעמים הפעם ופרים עם הברים.
אנחנו רואים את זה בעולם. חוצים העולם זה, אם נשים לב, זה ארצות האסלאם, שזה בעצם ישמעאל, וחצי מהעולם זה בעצם הנוצרים, הנצרות, שזה בעצם עשיו.
אז אני בעמוד סמך ד', מחיצת ראש הסמך מהם. או, זה כבר כותרת משמחת, נכון? וצריך שתדע, כי על זה העניין כתוב, ידין בגויים, מלוא גביעות, מחת ראש על ארץ רבה. והוא סוד הפורפירה, ששם נרשמים הרוגי המלכויות. כחילה מתעורר בזמן ההוא לעשות המעשה הזה עם משיח בן יוסף. וגם להעלות הטוב הזה שאמרתי לך. ואז עם החת ראש שהוא סמך בן. זאת אומרת, חלק נכבד מהתפקיד של משיח בן יוסף, זה כמובן להילחם ברמיליס הרשע, ללצח אותו בהבל פיו, שדיברנו על זה, זה עניין של התקשורת. אנחנו יודעים באמת שמה שיקרה זה שמשיח בן יוסף יעשה את המלחמה הראשונה להרוג אותו. זאת אומרת, יקרה משהו ברמה גלובלית כל כך גדולה, שלא יישאר אפילו מקום לספק שהשקר הרגע נרצח, וכולם ראו אותו. השקר פשוט נרצח, וכולם ראו אותו. ראו אותו, וזכו לראות בזכות זה את האמת.
מעניין מה זה יהיה, זה כבר מסקרן.
כן, אם אנחנו מבינים שכל דבר שהוא מתאר פה ברוחניות יתממש בגשמיות, אז אני, לפי דבריו של הרב גינזבורג, כבר דיברנו על זה, שהוא כנראה יהיה איש שיעלה לטלוויזיה, ויעשה משהו או יגיד משהו, שפשוט ישמיד אותם לחלוטין. זה יכול להיות משהו כמו מישהו שיחשוף את המסמכים של פייזר, המושחרים. זה יכול לפתוח תיבת פנדורה מטורפת. זאת אומרת, זה צריך להיות איזשהו משהו, כמו למשל שעשה הרב עוזי משולם, שנכנס לצבא והוציא מסמכים סודיים מאוד מאוד חשובים על כל המבצע הזה. בזכותו אנחנו היום יודעים בכלל על מבצע של חטופי תימן. אנחנו בלעדיו לא היינו יודעים על זה בלעדי ההקרבה שלו. אז אנחנו מבינים שכנראה שהדרך שבה זה יתבטא זה שבזה שהוא יחשוף אותם בכלים שלהם. והכלים שלהם, הבל פה, זה תקשורת. תראו, תהיה שמחה מאוד מאוד גדולה בשלב הזה. כי כולם פשוט יראו את זה. כי חילם יתעורר בזמן ההוא לעשות את המעשה עם משיח בן יוסף, וגם לעלות הטוב הזה שאמרתי לך. זאת אומרת, הטוב שיעלה מהמעשה הזה יהיה מאוד 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 גדול. זה מה שימחץ את הראש של הסמך מהם. זה כאילו עכשיו בא הצדיק לתת מכה בראש של הנחש. הפרים, שזה שאר שרי אומות העולם, שהם השבעים פרים של סוכות, ירדו עם האבירים, שר של עשיו ושר של ישמעאל, זאת אומרת, כהתקבצות שלהם יחדיו. על כן פרש רבנו על הפסוקים בספר ישעיה, אתה יביא עוד שני מקורות בעינם קריטת הסמך מן. וכמו שמובא בילקות שמעוני, אמרו רבותינו כל נפש ונפש שהרג עשיו מישראל, כביכול נטל הקדוש ברוך הוא דם, מכל נפש ונפש, וטובל פורפריון שלו עד שטבעה דם, וכשמגיע יום הדין ויושב עליו בבימה לדון אותו, לובש אותו פורפריון ומראה לו גופו של כל צדיק וצדיק רשום עליה. ככה כתוב בזוהר הקדוש כמובן, בעשרה מאמרות. וזה מה שכתוב בפסוק, שהשם ידין את הגויים מלא גוויות, רוצה לומר עם בגדו המלא עם נפשות הרוגי ישראל. אז דיברנו על זה, למה זה דווקא הוא לובש את זה על הבגד שלו, הפורפריאס, זאת אומרת החלוק לבן, הוא לוקח את החלוק הלבן שלו, הוא תובל אותו בדם של כל צדיק וצדיק מישראל שנרצח, כן? הרוגי מלכות, כל דם יהודי שנשפך לאורך כל הדורות. אז הוא ככה מגיע עם החלוק הזה, ועל כל טיפת דם שהוא נטל מכל נפש ונפש, הוא יושב על הבמה לדון, מה שנקרא יום הדין הגדול והנורא. ולמדנו את זה גם מהעיקרון של פרעה, שהשם לפעמים נותן לרשעים את כל ההזדמנויות, והוא רואה שהם לא חוזרים בתשובה, אז הוא מקשה את ליבם ונותן להם להשחית עוד יותר, ממש כמו עם אנשי מגדל בבל, כדי להפיל אותם מגבוה גבוה. נכון? רק על מנת לתת להם את המפלה, דווקא הוא מעלה אותם כדי להפיל אותם. אז הוא מסביר שכל העשרה של הרוגי מלכות, הם השורשים של כל ההרוגים בכל הדורות. תבינו איזה תיקון עצום הם עשו. אנחנו לא יכולות לשער לעצמנו, במוח האנושי המצומצם והמוגבל שלנו, כמה הדבר המעשה הזה היה גדול. הם לא רק תקנו את העשר טיפות שבהם נפגם יוסף הצדיק, שמעשיו היו בסוד תיקוני משיח בן יוסף, דיברנו על זה. משיח בן יוסף הוא בא מבחינת יוסף, משיח בן דוד בא מבחינת דוד, זה היסוד והמלכות, נכון? אז הוא מסביר, ואחר כך הכוח של ההרוגי מלכות יצטרף עם משיח בן יוסף. צריך לדמיין את זה מבחינה רוחנית, אנחנו צריכים להתרגל לחשוב בצורה שאנחנו לא רגילים לחשוב אליה. ברוך השם, ברוך השם, שאם יש דבר טוב אחד בסרטים, שאני שונאת סרטים ואני לא רואה סרטים ואני לא סובלת את הוליווד ואיזה תומעה אחת גדולה, אבל אחד הדברים החיוביים שיש בסרטים לתארי בילדות החילונית שלי ראיתי, זה שהיום לדמיין כל מיני דברים שעומדים לקרות, עשו לנו הרבה הקדמה. בוא נגיד ככה, הראו לנו בהרבה סרטים כל מיני דברים אפוקליפטיים, שככה יכולים לעזור לנו די קצת לדמיין, אפילו את הסרטים...
כמו שאמרת, שהם אמרו את זה בשביל שזה יתממש.
נכון, כל הסרטים שהם בעצם מציגים, זה על מנה שאנחנו נייצר את המציאות הזאת, ונייצר אותה באמת בפועל, ככה זה עובד, ככה תודעה אנושית עובדת, אבל לא מצליח להם, כי הבורא ברך הוא חזק יותר מכל דבר, והנדסת התודעה שלהם עבדה להם עד שלב מסוים, והסרט הרוגי מלכות, תבינו, כל מה שהם עברו, איזה עינויים קראנו שכתובים באבותינו. אנחנו למדנו את זה, אתם זוכרות את המעשים הקשים? מדובר פה על עינויים מהסוג המזעזע ביותר. סליחה, חני? זה עוד כלום. מה עם זה שלקחו את רבי, משכו אותו מעל שיער ארוך? נכון.
שהורידה לו, מטומטמת
שלי,
רצתה את
הבת של הצער.
הפנים שלו.
היא רצתה את הפנים שלו, מרוב שהוא היה כל כך יפה תואר. והם תפסו, אני חושב שאחד מהצדיקים תפסו אותו בשערות של הראש שלו, כי היה לו שיער מאוד ארוך, וגררו אותו לאורך קילומטרים, עד שכבר לא נשאר מבשרו על גופו שום דבר. מדובר פה בעינויים שאנחנו לא מסוגלים אפילו לדמיין ולשער בחלומות הכי 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 מפחידים שלנו. אם תקחו את כל סרטי האימה יחדיו, זה אפילו לא מגיע לרמת הרשעות שהייתה שם. אז זה השורש של כל הרוגי המלכות של כל הדורות, כולל הצדיקים היקרים שנמחצו למוות בפיגוע מירון, זיכרון צדיקים לברכה. זה כולל את כל ההרוגים של כל הדורות. הוא מסביר פה, רוצה לומר אחר הדין של מלא גוויות, יענה שסב על ידי מחיצת הראש, כמו שנאמר בפסוק, מחץ ראש. איך הורגים את הנחש? מוחצים לו את הראש. ורבנו מוכיח שמחיצת הראש שייכת לאסב. מהפסוק, מחץ ראש אויביו, קודקוד שיער, כי שיער הוא רמז לאסב, שהאיש שעיר כדברי רשי שם. מה זה אומר? זה אומר שכנראה הולך לקבל מכה, גשמית ממש. והנה בראשונה עלו בשמיים יראם, זה מורה שמדבר על העניין הזה כמו שכתוב, ויושב בשמיים ישחק. זוכרים שדיברנו גם במגדל בבל, אותו דבר, מה כתוב? וישחק עמם. מה זה וישחק? גם צוחק איתם, מלשון צחוק, וגם צוחק מלשון משחק, משחק איתם. זאת אומרת, הוא צוחק עליהם ומשחק איתם בו זמני. ונמצא באמת שעליו בשמיים יראם, הוא הפלת הסמך ממי למעלה, והשם ידי נפשי ארץ למטה. ואז ייתן עוז למלכו, ומשיח בן יוסף, הוא ייתן עוז, כי לא ייחלש תחת ארמיליוס הרשע. אמן. וירם קרן משיחו. הוא המשיח בן דוד בהיות התיקון בשלמותו. זאת אומרת, אנחנו לא סתם מתפללים שמשיח בן יוסף לא ימות, כנראה שמדובר פה על איזשהו קרב, קרב רוחני וגשמי כאחד, כן? זה איזשהו קרב אמיתי שהולך להתרחש בין העולם, זה עולם של ישמעאל, זה עולם האסלאם, מול משיח בן יוסף, שהוא הולך למחוץ להם את הראש, דווקא הוא באמת, כי בית המשיחים נקראים במשל שני קרנים. הוא רוצה לומר בעניין הזה, שביהיה רבנו, שהשם יחתו מיריביו, בלשון רבים. הוא אומר פה על הסמך מם למעלה, ועל גוג למטה, זאת אומרת, יש שתי מיריביו, זאת אומרת, שני יריבים, סמך מם למעלה, וגוג למטה, כי מי מייצג את הביטוי של הסמך מם בעולם הזה? גוג, מלך גוג. ואתה מוסיף לבאר, שמפלת הסמך מם תבוא תחילה, ורק אחר כך יהיה הדין בגוג למטה. בעניין ארמיליוס נדבר לעיל עמוד למתחת, וכאן משמע שכתרוגו יבוא לאחר הפלת גוג, ואז ייתן השם כוח למשיח בן יוסף להכניע אותו. רוצה לומר, אף על פי שהפסוק בספר שמואל קורא למשיח בן דוד בשם קרן משיחו, באמת שני המשיחים נקראים בשם קרן, ורבנו יבאר למה כתוב רק קרן בלשון יחיד. אוקיי, אז בוא נקרא רגע מה שהוא מסביר פה, על העניין של שני המשיחים, שהם נקראים שני קרנים, כי קשור, זה קשור לנצח והוד. אוקיי? אך משיח בן דוד הוא הראשון במלכות, ועל כן אמר וירם קרן משיחו. כן, אנחנו קוראות את זה בתפילת עמידה, וירם קרן משיחו, נכון? כי קרנו רמה מקרן משיח בן יוסף בסוד. זאת אומרת, משיח בן יוסף יש לו תפקיד מאוד מסוים, חלק מאוד נכבד בגאולה, אבל עיקר הגאולה זה משיח בן דוד, נכון? אז, כי למדנו שמשיח בן יוסף יאסוף את שני השבטים, שזה בנימין ויהודה, שזה אומר כל אנשי ישראל, כל מי שגר. כל בעצם היהודים הידועים, הוא יאסוף אותם לתפילה ויעשה את המלחמה. אחר כך יבוא משיח בן דוד ויאסוף את שאר עשרת השבטים, כך שתהיה התגשמות של מה שאנחנו קוראות בתפילת עמידה ב-18, מקבץ נתחי עמו ישראל. בתוך המשפט מקבץ נתחי עמו ישראל יש חטא בית וו. חטא בית וו זה גם כן צירוף מ-72 שמות הבורא, מעין בית שמות, חטא בית וב מדבר על העניין הזה של הניצוצות שמשיח בן דוד אמור להוציא, שזה איסוף כל השבטים, כן? זאת אומרת, החלק נכבד מאוד מהתפקיד שלו. ואחד אפילו מהתנאים לקיום היותו משיח, נכון? אחד הדברים שבאמת מקיימים את היותו משיח, זה שהוא יצליח לאסוף את כל נתחי עמו ישראל, זאת אומרת, כל מקבץ נתחי עמו ישראל. אז הוא אומר, כי קרנו רמה מקרן משיח בן יוסף בסוד, מי בראש, בן אישי בראש. כי כך צריך לפי המדרגות. מה עם המדרגות? שקודם כל יש לנו את היסוד, ואחר כך את המלכות. אבל המלכות היא עליונה יותר, כי המלכות חוזרת לעלות לרמת הכתר. זה מה שהולך להיות בגאולה, כן? שהמלכות כאילו מתקפלת, עולה למעלה לכתר, יש איזושהי אחדות ושלמות, ואז המלכות היא יותר גבוהה מהכתר, כך יוצא. שזה המצב שיקרה בגאולה. אומר, כי כך צריך לפי המדרגות, וטוב הגדול יותר שיהיה לישראל, והוא סוד הקנאה ואפלות היצר הרע, כי בהכיר כל אחד את מקומו לפי המדרגה, הנה יהיה זה למעלה וזה למטה. וגם אף זאת אין קנאה ואין שנאה, כי כך הסדר לפי המדרגות, וכחשיבות זה העליון, חשיבות זה התחתון, בהיות כל אחד מרכבה למאורות העליונים. איש על מקומו ואין יוצא מגבולו כמאורות העליונים. אז הסדר של הדברים הוא שהוא יקרה בצורה מאוד מסוימת, שני הקרנים של השם.
קרניים נראה לי.
סליחה, אז כן, אז זה קרניים. חשבתי קרן זה קרנים, אוקיי. קרניים כמו קרן הצבי, כן? שקרניים בעצם עושים ממנה שופר. שני שופרות.
זה נשמע את השופר.
אז לכן כתוב, אוקיי, אז שני קרניים, זה באמת העניין הזה של, של השופר. כן, שופר הגאולה. ולכן הוא אומר,
קרן... אבל יכול להיות שהקרניים זה מלשון קרנו של העין של יצחק שקבורה מתחת המזבח.
לא רק זה, גם המשיכה של המשיח בשמן, או בכלל, גם המשיכה של דוד המלך נעשתה על ידי קרן הצבי.
הכל ב... נכון.
נכון, אז הוא רוצה לומר שאף על פי שהפסוק בספר שמואל קורא למשיח בן דוד בשם קרן משיחו, באמת שני המשיחים נקראים בשם קרן, הם קרן אחת. ורבנו יבאר למה כתוב רק קרן בלשון יחיד, שהוא מדבר על העניין הזה שבאמת משיח העיקרי זה משיח בן דוד. והעניין המיוסד על פסוק בספר דניאל בעניין מראה שראה דניאל בשושן הבירה ועשה עיניי והראה והנה איל אחד עומד לפני האובל. ולא קרניים והקרניים גבוהות, והאחת גבוהה יותר מן השנית, והגבוהה עולה באחרונה, ואית בחזל ובכתבים, שהקרניים הם נצח והוד, כי נצח הוא גבוה מאוד. כן, נצח עוד, זה, יש להם סדר. וזה מה שנאמר בגמרא, אחר הדבר הזה לא שב ירובעם מדרכו הרעה, סליחה, מה זה אחר? אחר הדבר הזה לא שב ירובעם מדרכו הרעה, מהי אחר? אמר רבי אבא, אחר שתפסו, הקדוש ברוך הוא לירובעם בבגדו, ואמר לו חזור בך, ואני ואתה ובן אישי נטייל בגן עדן. שמעתם? זאת אומרת, ירובעם היה גדול בתורה מאוד מאוד מאוד. היה לו, הגיע ל... ירובעם זה היה ידוע שהוא הגיע לחוכמות מאוד מאוד גדולות.
הוא נראה לי חידש חידושים בתורת כהנים, שזה משהו עיקר שזה
חידש. נכון, תורת כהנים... נכון, תורת כהנים... היא תורה מאוד מורכבת ומסובכת ולא פשוטה להבנה, ולא כולם היו יכולים להיות מומחים בה, ולא רק שהוא היה מומחה בה, עוד הוא עשה בחידושים. אז הוא הגיע לרמה לימודית מבחינת חוכמת הקבלה, והידע הרוחני שהיה לו, זה בלתי ניתן לתיאור. והקדוש ברוך הוא אומר לו, תופס אותו בבגד שלו. מה זה בגד? בשפת הקבלה בגד זה מעשים. כן, הבגדים שלנו זה המעשים, הלבושים שלנו לעולם הבא זה המעשים שלנו, זה יהיה הבגדים שלנו. תפס אותו בבגדו, מי הוא תפס בבגדו? מה זה מזכיר לנו? יש את פוטיפר, נכון? שתפסה בבגדו של יוסף. מה היא רצתה שהוא יעשה? הוא רצתה שהוא יעשה את המעשה רע. אז הבגד זה עניין של מעשים. אז הוא אומר, אז הקדוש ברוך הוא תופס אותו בבגד ואומר לו, תחזור בך, ואני ואתה ובן אישי נטייל בגן עדן. אמר לו, מי בראש? בן אישי בראש. היא אכילה בעינה, על כן, והיינו שירובעם היה צריך להכיר, שעיקר ההנהגה היא על ידי משיח בן דוד. וכמו שיכיר במשיח בן דוד, בן יוסף לעתיד. לירובעם היה בחינת משיח, הוא היה יכול להגיע לדרגה מאוד גבוהה. הוא היה יכול להיות משיח בן יוסף, אבל הוא פספס את ההזדמנות שלו. נמצאנו למדים יסוד גדול במדרגות של בני ישראל, שאף על פי שיש כמה מדרגות בישראל, כולם מוכרחים בשווה בשביל שלמות העם. וגם מי שנמצא במדרגה נמוכה, שווה הוא בחשיבותו לאותו אדם שנמצא בדרגה גבוהה. והסברנו את זה. נכון, יש היררכיה. לכאורה כן, אבל זה כמו היררכיה של מבנה. זה לא שהרגל היא יותר חשובה מהיד, או שהראש יותר חשוב מהלב. אין דבר כזה. בכל נשמת אדם ראשון, כל החלקים חשובים, ואפילו הגדול שבגדולים, אברהם אבינו, אברהם יצחק ויעקב האיתנים שלנו, לכאורה לא יותר חשובים ממשה לוי, שגר באפולה ופעם בשבוע מניח תפילין. אוקיי? למה אני אומרת את זה? כי הנשמות, הם בחשיבותם הם שוות. אז נכון, יש את הדרגה של הראשונים, יש את הדרגה של התנאים, יש דרגה של צדיקים גדולים, אבל מבחינת השלמות הרוחנית, אנחנו קשה לנו לתפוס את זה בראש, אבל מבחינת השלמות הרוחנית, לכולם יש חשיבות שווה. כולם אהובים וחשובים בפני השם. הוא רוצה לומר פה שיוסף הצדיק, הוא היה מנהיג בפועל של מצרים, אבל פרעה עדיין היה מלך ורק יצא... אוקיי, אז הוא מסביר פה ככה. ונמצא משיח בן דוד הראשון במלכות, בסוד המלכות, ממש. ונמצא משיח בן יוסף בסוד, ויוסף השליט על הארץ. כי הסברנו שמה זה העניין של הסוד. הסוד זה שיוסף הוא בחינת היסוד שכל השפע בא ממנו, ולכן יוסף הוא השליט על הארץ, יוסף כשמו כן הוא מבחינת מאסף, שספירת היסוד היא ספירה מאספת, את כל עץ החיים אליה, ומי ספירת היסוד זה יורד לרגל אחת למלכות. לכן מבחינת היסוד זו השליט על הארץ, אבל משיח בן דוד הוא סוד המלכות ממש, המלכות. ואין בן דוד עושה רק מאמר בן אפרים. בן אפרים רצון בן דוד הוא עושה. לכן נאמר, והיו לאחדים בידיך, והוא עניין עמוק וארוך מאוד, ודי בזה למי שיש לו לב לדעת, ועיניים לראות, והבן היטב. אז שוב, הרמח"ל כמקובל אמיתי שהוא, תמיד נותן רמזים, הוא לא פותח את הנושאים, הוא רק מסביר את הדבר בכלליות, והוא אומר, המבין יבין. הוא רומז, כן? הוא מסביר את הסודות, והוא אומר, אם אתה מבין, אתה מבין. אז הוא בעצם מסביר את הסדר של המדרגות, שזה קשור לשני הקרניים של משיח בן דוד ומשיח בן יוסף, שהחשיבות של משיח בן דוד זה הבחינת המלכות ממש, ואיפה הבורא יתברך רוצה את התיקון שלו, הוא רוצה דירה בתחתונים, הוא רוצה את זה במלכות ממש. הוא מסביר שכמו שיוסף הצדיק הוא היה מנהיג בפועל של מצרים, אבל בפועל פרעה עדיין היה המלך, רק בכיסא הוא גדל ממנו, נכון? אבל גם כן משיח בן יוסף יהיה השליט, ומשיח בן דוד המלך ממש. הבנתם? עכשיו אנחנו, מה למדנו מהרמח"ל? למדנו שזה בעצם תהיה נשמה אחת, שזה יהיה עיבור. נכון, אתם זוכרות שלמדנו את זה? משיח בן יוסף ינהג את העם בפועל על פי רצונו של משיח בן דוד. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה גם עם משה ואהרון, גם עם רבי שמעון ורבי אלעזר. אנחנו רואים את זה עם כל הצדיקים, נכון? הארי הקדוש והרמח"ל שכתב את הכתבים שלו. תמיד אנחנו רואים את הצדיק, ושהוא מולך, מבחינת המלכות, ואת השליח שלו. הוא אומר, וכל מה שמשיח בן יוסף היה נצרך לצורך הנהגת העם, ימלא משיח בן דוד את מבוקשו. אז אנחנו נסיים פה להיום, כי אנחנו נכנסות לפרק חדש, שנקרא פרק י' סדר שנות העולם. בפרק הזה הרב בעצם מסביר את העניין של קריטת טומאה לזמן הגאולה, הוא מסביר את זה יותר לעומק, הוא עד עכשיו פרס את זה בנקודו, ועכשיו הוא נכנס לעומק של העניינים, על מה קרה לאדם הראשון והחטא שלו, איך אנחנו עד עכשיו מתקנים את זה, מה בדיוק הולך לקרות עם זה, ממש הרבה הרבה פרטים וסודות. אז בואו נסכם את מה שלמדנו.
פרק מעניין.
מאוד מעניין.
מאוד.
כן, אנחנו עכשיו בדיוק במעבר לפרקים הכי מרתקים שיש, כי אנחנו בעצם למדנו את הבסיס, כן? מה היה, איך יקרה, עכשיו אנחנו נכנסים לפרטים היותר מעניינים.
לשורש.
לשורש ומה הולך לקרות.
שורש.
כן, אבל אנחנו צריכים לגלות מה הולך לקרות בעתיד, כי הרמח"ל הולך לספר לנו איך זה הולך להיות מבחינה רוחנית, ואנחנו יכולים להקיש לזה, מזה, לבחינה גשמית, מה הולך לקרות. אז בואו נסכם את השיעור שלנו, כדי שנכניס אותו טוב טוב ככה לאיזושהי קופסה מוכסנת בראש, שלא נשכח את החומר או את הלימוד. אז המאמר הזה, פורה דרכתי, זה מאמר שבעצם למדנו את כל החלוקה שהולכת להיות עם הסמך מם ולמד יוד, נכון? הסברנו בעצם שהשרים של הסמך מם ושל אשתו למד יוד, זה העניין באמת של אסב וישמעאל. וגם הרב הסביר לנו, בגלל כל מיני תהליכים רוחניים שיקרו כך וכך וכך, קודם כל תהיה נפילה של ישמעאל, ואז של, בעצם של עשיו, ואנחנו יודעים שהראש של הנחש היא מחץ ממש, בעצם המחיצה שלו זה בעצם ניפוץ השקר לעיני כל העולם, והתהליכים כנראה שיקרו, הם יהיו ממש תהליכי מלחמה, ולכן כנראה שזה הולך להתפרש, כנראה, לא חייב שתהיה מלחמה גשמית, חס ושלום, לא חייב שיקרו דברים רעים, הנבואות הרעות לא חייבות להתגשם, רק נבואות טובות חייבות להתגשם, אבל אנחנו יודעים שזה עתיד לקרות וייתכן שיקרה, מלחמה גדולה תהיה, כי אנחנו יודעים שזה בלתי נמנע, אנחנו יודעים שיש את המלחמה של השם עם ביום הדין והגדול והנורא, שיום נקמת דם ליבו, שהוא יבוא לעשות צדק, מה שנקרא, עם החלוק הלבן שלו, עם הפורפריון שלו, שהוא ילבש ועם כל דם הצדיקים יבוא לנקום נקמת דם ליבו. אז זה בעצם שלב שהוא הולך להיות שלב לא קל. זה לא הולך להיות שלב שלוקח המון המון זמן, אבל זה הולך להיות שלב מאוד לא קל, כי העולם בעצם הולך לעבור טרנספורמציה מאוד מאוד גדולה, ורק אז אחרי השלב הזה, כל הנשמות בעצם יצאו לחופשי, מדובר פה על כל הנשמות שהיו תקועות בקליפות, שהן לא יכולות לצאת, זה כל האנשים, שלא משנה מה תגיד להם, אתה לא תצליח לעורר אותם, שיש שליטה עולמית, ויש אג'נדה, ושכן, העולם לא מנהיג את עצמו, יש פה כוחות שפועלים בעולם, וכו' וכו', זה אנשים שאי אפשר לעורר אותם בכלל מהתרדמת הזאת, מכיוון שזה סוג של נשמות שתקועות בקליפות, עד אשר יבוא משיח בן דוד, ואז הם כולם משתחררו. עם משיח בן יוסף, סליחה, קודם כל, עם משיח בן יוסף, הוא, איך שהוא יבוא, והם משתחררו. אז זהו, זה הפרק שלמדנו להיום. כן, אז זה הפרק שלמדנו להיום. אני משאירה את הפרק השיר הזה, תקשיבו, הפרק הזה הולך לדבר על דברים מטורפים כמו דור המבול, על דור הפלגה, ועל חטא העגל, וכל הדבר הזה, ואיך זה הולך להיות מתוקן לעתיד לבוא, על בית המקדש. בדיוק. וגם יש פרק הזה שנקרא יום הדין הגדול, שהוא מסביר לפרטי פורטרות מה הולך לקרות. והכי מדהים זה שאחר כך הוא מגיע לשלב באמת של הגאולה עצמה, איך זה הולך להצטייר ממש. זה מעניין מאוד. היה לכם כיף?
אז יש לי למה לצפות אתך, ואני מאוד גאה בך לשרוד את כל השיר.
גם אני גאה בך.
גאה בך. כשהנשמה רוצה משהו, הנשמה רוצה משהו, זה לא יעזור.
אז כל הכבוד לנו.
יש מניעות, בסוף הרצון שלנו גובר על השיר.
כן, אני חושבת שמינימום,
גובר על הכל.
בטח, וגם מינימום לעשות פעמיים בשבוע זה הכרחי, אנחנו חייבות, גם אבותינו וגם את הספר הזה אסור לנו לוותר עליו, אז זה חובה.
את יודעת, הוא מאוד מסביר, כשאני קוראת את התיקונים, זה הרבה דברים, פה מסביר בצורה יותר רחבה, כאילו הדברים ששם הוא אומר, כאילו בתמציות, הרי הרמחה זה...
חכי, חני, אנחנו נסיים את הספר הזה, אנחנו הולכים לעבור לעוד דברים שלו, מה את חושבת?
שיבוא משיח קודם, האמת.
כן, אה?
אני, יש לי משהו קטן רק להגיד, לפני שהשיעור מתקיים.
בטוח.
הרבי אמר, לא סוף העולם, אלא סוף העולם. שהדברים יהיו גלויים, יהיו ברורים, תהיה כבר עבודת ברורים ככה... בשופי, מה שנקרא, בכלל רבי אמר שעבודת ברורים כבר הסתיימה, צריך רק, אפילו לתחתך את הכפתורים כבר סיימנו, פשוט צריך כבר להיות מוכנים
ממש
ולגאולה, הוא אמר את זה לפני הרבה שנים. ועוד משהו, יש את פרק קוף ממתת בתהילים, שזה פרק אחד לפני קוף נון, שזה הפרק האחרון, וממש אומרים לעשות נקמות בגויים, תוכחות, כלומר מדברים על הנושא הזה של לעשות משפט ראווה לכל הרשעים בצורה הכי הכי פומבית.
זה הולך לקרות. זה הולך לקרות, זה לא משפט ראווה לכל
הרשעים. אז קוף מנטט זה הפרק שמדבר על כל הנושא הזה של הגאולה, ושהרשעים פשוט יחטפו באבי אביהם, ואז אנחנו גם מנשום לרווחה, נראה שיש דין ויש דיין, ולא איזה סר פנים כזה. לגבי פרק קוף ממתת, זה לא רבי אומר, זה רואים את מה שכתוב ומבינים.
ומה היה הדבר השני הנוסף שאמרת?
הדבר הראשון שאמרתי, זה הנושא של סוף ההלם.
כן, והדבר השני?
שהעולם פה מוכן לגאולה, אז אמרתי שבפרק קוף ממתת, ממש כתוב שם בצורה, מה שנקרא בפרוטרות, ברחל בתך הקטנה, לאסור מלכיהם בזיקים.
ונכבדיהם בכבדי ברזל.
משהו עם כבלי ברזל.
ונכבדיהם בכבדי ברזל, כן.
כן, ומשפט בגויים.
חבל על הזמן, תקשיבו, החגיגות שלהם פה בעולם הזה, שהם נהנו עם היכטות שלהם, כל הדירות יוקרה שלהם, והמכוניות, והרכבים, והטיסות, והחיים של הסלב, והזוהר, וכל השטויות, וכל הפשעים שהם ביצעו, האליטות האלה ששולטים בעולם ופושעים בבני אדם. כולם, כל אחד, כל מי שפשע, וכל מי שרשע ושיחט ולא תיקן את עצמו, לא הולך להתקיים, אני מדברת על הגויים, כן? מבחינת יהודים, אנחנו יודעים שהרבי אמר, לא יידח. כן. ובחינת היהודים, אנחנו יודעים שכתוב, לא יידח ממנו נידח, שהרבי אומר שלא יידח ממנו נידח, זה גם קשור לצירוף של חטא בית וב, של מקבץ את חמו ישראל, שהמשיח בעצם יאסוף את כל הניצוצות נשמות. חטא בית וב זה איסוף ניצוצות הנשמות. אוקיי? והעלייה שלהם למעלה. אז אנחנו יודעים שלא יידח ממנו נידח, גם הפושע הגדול שבישראל יש לו מצוות כרימון. יהודי הוא טהור במשמתו, גם אם הוא רשע, יש לו עדיין מצוות, כי אין מה לעשות, אנחנו רחמנים, בני רחמנים, גומלי חסדים וביישנים, בתוכנו יש את התכונות האלה של היהודי. אז גם הפושע הגדול ביותר יש לו מצוות כרימון, הוא פשוט יעבור תיקון מאוד גדול כשהמשיח יבוא, התשובה שהיא תעשה, תעלה אותם מאוד גבוה. כי הם יעשו תשובה בבת אחת, והתשובה שלהם תהיה כל כך גדולה, הם יעלו מיידית לקדושה, הם כאילו תחשבו בן אדם שחוזר בתשובה, ולוקח על עצמו הכל בבת אחת. זה אור עצום, הם יעלו ככה גבוה גבוה. חד משמעית. חד משמעית. דיברנו על העניין של ההיררכיה, דיברנו על העניין של ההיררכיה, שכל אחד יש לו את מקומו, כן, לפי תפקידו. זאת אומרת, אם בן אדם בא ומסר נפש כל חייו על מקוואות, אני בטוחה שלמעלה בשמיים, כל האור שקשור למצווה הזאת, וואלה, הוא יקבל חלק מאוד נכבד מזה. זאת אומרת, אם בן אדם עשה מצוות של חסד לתת לעניים כל הזמן, או נתן כסף לתלמידי חכמים, או אנשים שעשו כל... תקשיבו, יש לזה, יש לזה. לא יעזור, זה... כן, זה משפיע על הדרגה הרוחנית. נכון, נכון מאוד. ויש משהו... מה את אומרת? אני חייבת להקריא לכם.
כן, מה?
אני חייבת להקריא לכם, זה בדיוק בנושא שאנחנו מדברות. ראיתי איזשהו פוסט בפייסבוק של פרופסור יורם ארבל, שכותב ככה, הוא פסיכיאטר, חוקר מוח ומרצה. הוא אומר, אהבת אמת נמדדת לא במה שאני מרגיש, אלא במה שאני מוכן לעשות. כלומר, המבחן העילאי לאהבה הוא הנכונות להקריב מעצמך למען מה או מי שאתה אוהב. לא תחושה, לא רגש וגם לא חוויה, אלא פעולה. אז אני שואלת, כמה אנחנו באמת אוהבים את הקדוש ברוך הוא, ומה אנחנו מוכנים לעשות למען האהבה הזו? כי אם האהבה היא בעצם התחייבות על ידי מעשים, כן, זה מעבר למה שאני מרגיש כרגע. כשאני אוהב מישהו, אז אני יכול לחוס עליו, אבל אני עדיין יקום ויעשה משהו בשבילו, זה לא משנה כי אני אוהב, נכון? אז במערכת שלנו, מערכת יחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו צריכים לזכור את זה, כן? שהאהבה שלנו אליו מתבטאת איך אנחנו קמות בבוקר, אנחנו מתפללות, אנחנו עושות מעשים לזירוז הגאולה, כשאנחנו נותנות צדקה אנחנו אומרות שזה לזירוז הגאולה, כשאנחנו מתגברות על מכשול או חטפנו ביזיון אנחנו אומרות שזה לזירוז הגאולה, כן? אז כל אחד עושה לפי יכולתו, למרות שזה לא קל, וזהו. רצית להגיד משהו רונית אלה?
כן, אתה דיברת על נושא הזה שכל מעשה של חסד שיהודי עושה ועומד לזכותו, אז יש סיפור, קראת אותו באיזשהו מקום, על איזה איש שחי לפני כמה מאות שנים או יותר, אולי אלפי שנים, לא זוכר את הפרטים, מה שהבנתי הוא היה אדם שחי לבד, כלומר, כל עוד שאשתו נפטרה, או היה איזה משהו שלא היו לו ילדים, הוא היה חי לבד, איש עני כזה, אביון, והוא מאוד אהב ללמוד את מסכת חגיגה. זה היה הספציאליטה שלו. הוא היה דבוק בזה. ויום אחד הוא הלך לעולמו, ואף אחד לא בדיוק ידע שיש פה מת מצווה. הוא היה חי לבד, הוא היה ערירי. ואז הופיעה איזו אישה, הופיעה איזושהי אישה וכוננה, ככה בכתה. הופיעה כנראה בבית כנסת ושאלו אותה, מי את, מה? אז היא אמרה שיש מת מצווה, היא אמרה את השם שלו, ואמרו לה, איך הגעת לפה? אז היא אמרה, קוראים לי חגיגה. ומתחילים לברר, ומסתבר שמסכת חגיגה הופיעה בדמות של אישה, בשביל שידעו שהוא הלך לעולמו, וצריכים לקבור אותו. להגיד עליו קדיש, לעשות כל מה שצריך. אז זה מדהים הסיפור הזה.
מדהים.
זה ממש מדהים. היא הופיעה בדמות של אישה שקוראים לה חגיגה.
מדהים.
יש עוד סיפורים על איש אחד גם כן, שהוא היה נשוי הרבה שנים ללא ילדים, והוא מאוד אהב להגיד בערב שבת את הפיוט של בר יוחאי. בר יוחאי, נמשך תאשריך, השמן ששון מחבריך. הוא נפטר ביום שישי, אשתו מאוד מאוד רצתה שיקברו אותו לפני חצות היום, כן, חיבו את הקבר, בהשגחה פרטית זה לא הסתייע, היה באותו יום הרבה הרבה עבודה לחברה קדישה. בסוף, ואחר כך במוצאי שבת היה עוד איזה רב גדול שהסתלק, אז בקיצור, זה כבר היה בשעה נורא מאוחרת במוצאי שבת, משהו כמו 2:00 בוקר הם התפנו לקבור אותו, והיה צריך למצוא מניין, והיה מאוד קשה למצוא. מפה לשם מצאו איזה מישהו שישב להכין שיעור באיזה בית כנסת, וביקשו שהוא יבוא, שהוא יהיה עשירי בשביל המניין, ובזהו קברו אותו. ואז האישה פתאום נזכרה שהבקשה אחת היחידה שלו הייתה שיגידו על הקבר שלו ביום שקוברים אותו, יגידו את הפיוט של רבי שמעון בר יוחאי. אמרו לה, תשמעי גברת, אנחנו לא ערוכים לזה, כבר מאוחר, ופה ושם, ולא היה לה את הפיוט. היא בכלל שכחה מזה, אחר כך היא נזכרה. אמרה, זאת הסבה היחידה שלו, אין לו גם בנים שיגידו עליו קדיש, רחמנות. מפה לשם, האברך הזה שמצאו אותו בבית כנסת, שהוא הכין שיעור, מצא בתוך הכיס שלו פתק כזה, כזה תלוש, עם הכיתוב של רבי שמעון בר יוחאי. ואז באמת הם שרו את השיר הזה, אמרו את הניגון, ובא לציון גואל, ואז הוא סיפר, האיש הזה שמצאו אותו בבית כנסת, שהיה לו בכיס, הוא סיפר, שביום, בערב שבת הוא הולך עם הבן שלו לבית כנסת, זאת אומרת, הבן שלו ראה איזה פתק כזה תלוש, איזשהו דבר קודש. אז הוא אמר, נחליטו שהם ישימו את זה בגנזה במוצאי שבת, והוא שכח מזה, זה היה בתוך הכיס שלו, הוא בכלל שכח מזה. הקדוש ברוך הוא סובב את הדברים ככה, שהוא היה עשירי למניין עם הפתק של בר יוחאי. כלומר, הצדיק הוא לא נשאר חייב. זה מדהים, פשוט מדהים מהדברים האלה.